מפגשים עם קבלה. שלום לכם, אנחנו בתוכנית מיוחדת עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום.
שלום לכולם.
ואיתנו גם הדוקטור המזרחן בעורך אתר האינטרנט ג'י פלנט, הדוקטור גיא בכור, שלום לך.
שלום רב ערן.
אנחנו הבוקר שמענו את נאומו של הנשיא האמריקאי, כשבבוקר צילום התוכנית, את נאומו של הנשיא האמריקאי היוצא ברק אובמה, נואם את נאום הסיכום שלו, ונראה שאנחנו עומדים לפני תקופה חדשה. אולי אפשר נתחיל בככה כמה מילים על תקופת אובמה שבכל זאת הסתיימה?
אם אני חייב, כן, זה לא הדבר שהייתי כל כך רוצה לזכור אותו, זה שאתם רואים מה קורה פה במזרח התיכון, 500,000 הרוגים רק בסוריה, לוב ששמרה על אירופה קרסה ולכן יש זרימה של מיליונים של מהגרים, עיראק שבעצם התפוררה, תימן שהתפוררה, סעודיה שנכבשת בדרום על ידי החות'ים מתימן שהם שלוחים של איראן, איראן שהתחזקה, ששולחת את הגרורות של החיזבאללה, המיליציות השיעיות לסוריה, לעיראק, ללבנון, כל הדברים הללו, צפון אפריקה שככה נאבקת, ירדן שמעמדה לא ברור, מצרים ששוב יש זעזועים שאיבדה את השליטה במדבר סיני. זו האמת בימים האחרונים, ושלשום ראינו התקפה קשה ביותר באל-עריש, שזה כיבוש למעשה כבר של דאש. כל זה, אלה פירות אובמה. כשהוא נכנס, היו פה שליטים ערביים חזקים, אוטוריטטיביים, לא דמוקרטיים, אבל מי חיפש פה דמוקרטיה במזרח התיכון? שעשו כל מה שארצות הברית ביקשה, מובארק היה מצחצח להם את הנעליים. זן אל אבדין בן אלי, נשיא טוניסיה, עשה מה שהם רוצים. אלי אבדאללה סלח החזיק את תימן כמו שצריך, מה שהאמריקאים עשו, קדאפי, שמר על אירופה, בתיאום עם האמריקאים עם הרב. למה הפלתם אותם? היחיד שנשאר מהדור הזה, זה אבו מאזן. וזה בגלל המורשת שלנו, כדי שימשיך ויעשה לנו צרות. אז זו המורשת היחידה שנשארה, אנחנו. למה? כי אנחנו חזקים. אז זה מורשת אובמה, שלא לדבר על מה שהוא עשה בפנים. ידידיי, מה שאתם רואים עכשיו בארצות הברית, זה לא היה שינוי כמו שאובמה עשה. זאת מהפכה. אנשים בפוליטיק, נמאס להם מהפוליטיקלי קורקט, נמאס להם מהשקרים, נמאס להם שפשוט אומרים להם דבר אחד ועושים דבר הפוך, שמעלימים עין מהבעיות האמיתיות שלהם, שזה עבודה, שזה חיים, שזה המאגרים, שזה זהות, זהות אישית, זהות לאומית, זהות קולקטיבית, תרבות, גדרות, מה אנחנו עושים בכלל בעולם הזה? והגלובליזציה הזאת, והאוניברסליזם הזה, וקץ המדינה, והאום כממשלת על, אצל אובמה, האום זאת הייתה הממשלה. ולעומת זאת, טראמפ מה שהוא אומר, אמריקה פירסט, אמריקה קודם, מה שמעניין אותנו זה ההקשר הלאומי שלנו, לא הגלובליזציה, לא הארגונים הבינלאומיים, לא האום. וראיתם את זה גם בברקזיט, גם בבחירת טראמפ, ואני מניח שיהיה לזה המשך בשנות 2017, בהתמוטטותו של האיחוד האירופי, ואנחנו גם נצפה בדבר הזה, במו חיינו. אני לא יודע אם זה ב-2017 או 2018, אבל אנחנו נראה את זה.
ההתמוטטות של,
האיחוד האירופי, בוודאי.
כן.
כארגון גג, מפני שהאיחוד האירופי, מה הרעיון שלו היה? לאחר מלחמת העולם השנייה, הם ראו את אירופה כאיזשהו מקום סגור. הם לא שמו לב שיש אפריקה, שיש המזרח התיכון, זה לא עניין אותם. אגוצנטריות מוחלטת, שלא תהיה עוד מלחמה באירופה. אבל הם הפכו את זה למצודה. והם כל כך הצליחו, שכולם רוצים להיכנס פנימה. וכיוון שזה הפוליטיקלי קורקט, שזה עולם ללא גבולות, אז הם גם נתנו להיכנס לכולם. ואז מבפנים, יש כ-40 מיליון עכשיו של מוסלמים, שרק הולכים ומתרבים, והם בעצמם מכניסים עוד, ואין לזה סוף. ולכן המבצר, כמו כל מבצר, מקיאוולי אמר לעולם לא לעשות מבצר, כי מבצר סופו ליפול.
מבפנים.
מבפנים, כי יש מחלות, וגם אין אפשרות לברוח. אבל הם עשו מבצר, וסגור, ונתנו להיכנס, והתוצאה היא חורבן, כאוס.
כן. נו, ואם כבר תמשיך, אז מה העתיד? מה צופה לנו?
אני צופה להם, אני צופה דברים איומים ונוראים. איומים ונוראים. מיליציות, מלחמות אזרחים, סוריה, אזורים שיכבשו, כל הדברים האלה יהיו. הם אפילו לא יודעים מה מצפה להם. הם מכניסים סונים ושיעים, שמקימים באירופה מסגדים, סונים ושיעים. הולך להיות לאירופים כיף, הם לא יודעים אפילו מה הולך להיות להם, יהיה להם שם שמח. זה גורלם, שהם הכניסו את הבעיה הזאת. קדאפי שמר עליהם, גורמים אחרים שמרו עליהם, אבל הם בעידן ללא גבולות, אז בבקשה תכניסו.
הוא עשה את זה במכוון, אובמה?
קשה מאוד לדעת, אני חושב שזאת האמונה שלו. עולם נטול גבולות, נטול מכס, נטול חומות, עולם פתוח שכולם בו דומים ושווים. אבל העולם לא פתוח ולא כולם דומים ולא שווים, ויש גם דת שהיא לא מסתירה את כוונתה להשתלט. מוסלמים שבאים לאירופה הם לא באים להתאמע כמו היהודים. הם לא באים, היהודים שמרו על דתם, אבל הם היו חלק מהחברה הקולקטיבית האירופית. הם עבדו, הם יצרו, הם תרמו. ואפילו התבוללו, בסופו של דבר. כי ככל שהתמיה גוברת, ההתבוללות גוברת, וזה מה שקורה עם יהודי אמריקה. כשיהודים בגולה הטוב להם, הם נעלמים. אבל המוסלמים, ראיתם רק השבוע, סקרים שנעשו, 70-80% מעדיפים את חוקי השריעה על פני חוק המדינה. עכשיו, אפשר להגיד גם היהודים רצו את זה, אבל היהודים רצו את זה לגבי עצמם. פה הם רוצים את זה כחוק המדינה, גם על הלא מוסלמים, כלומר, באים מתוך גישה של עליונות.
כן.
אלה דברים מסוכנים ביותר. מה האירופים עושים? הם עושים. נלחמים בישראל. כן? אולי אם יקו בישראל, זה ירגיע את הנמר שנמצא אצלם.
עדיין יש להם אשליה הזאת?
עדיין יש את האשליה הזאת, אבל הם נסוגים. תראה, צפויה עכשיו ועידה בפריז של ממשל שבאפריל ייעלם. הרי ברור שהסוציאליסטים ייעלמו. השאלה אם זה ימין או ימין עמוק. אפיון או מרין לפן, אבל לא הסוציאליסטים. אבל התפיסה הזאת של מרכזיות ישראל, כמעט גישה אנטישמית אגב, כמי שגורמת לכל הזעזועים בעולם, עדיין קיימת. זה היו אובמה וקרי, שבאו עם התפיסה ב-2008, שאם יהיה הסדר בעניין הישראלי, שלווה קוסמית תיפול על המזרח התיכון כולו ועל העולם. מה אתם יודעים?
למה אתה חושב שזה לא יכול להיות כך?
מפני שאנחנו רואים, בא המזרח התיכון בכבודו ועצמו, והתנדב ללמד אותנו את הכללים שלו. ואם יהיה נושא של מדינה או לא מדינה פה, זה מעניין את האיראנים, זה מעניין את סוריה מה שנשאר ממנה, זה אכפת לשיעים ולסונים בעיראק, זה מעניין את המיליציות בלוב או בתימן, או את החותים, או את לבנון עם האספירציות השיעיות, או את מצרים עם מה שקורה שם עם דאש, או את דאש בכלל, או את הסונים ואת השיעים, 1,300 שנים, מעניין אותם. הרי דאש בעצמו אומר, הנושא הישראלי בסוף סדר העדיפויות, בכוונה הוא אומר, למה? מפני שהוא אומר, עבדו על המזרח התיכון 100 שנים, הפנו את תשומת הלב החוצה לעבר ישראל והיהודים, בשביל שלא יראו את הבעיה האמיתית שזה נושא של חליפות סונים ושיעים. אז המזרח תיכון מלמד אותנו מה ראשון ומה אחרון, ותסתכלו מה שקורה פה מסביב. כלומר, מי שבא ואומר היום שישראל היא הסיבה או הבעיה, עושה צחוק מעצמו. וכנראה שיש אנשים שמתעקשים לעשות צחוק מעצמם.
הרב לייטמן, איך אתה רואה את הדברים?
אני רואה קצת הפוך.
אוקיי, קצת הפוך.
אבל אני רואה את זה לא מתוך המפה הפוליטית.
אוקיי.
או בכלל מה שקורה בעולם הזה, ומה שמתרחש אצלי זה מתוך הידיעה שלי אחרת. עם ישראל, אנחנו רואים שבכל זאת יש לו תוכנית ומקום ותפקיד בהיסטוריה. הוא... יש לו יכולת, אם הוא מתחבר, להראות לכל האנושות שיטת החיבור. והאנושות ללא שיטת החיבור, היא תביא את עצמה בכל זאת, לכל מיני צרות ובעיות, במיוחד שאנחנו נכנסים עכשיו לעידן החדש בכלל, אנחנו, כל האנושות היא עולה דרגה כביכול, וחייבת את החיבור. ולא ימצאו באף מקום, כמה שמחפשים, לא יוכלו להגיע לשום צורת החיבור הנכונה, זה רק הביא למלחמות, והחיבור הזה הוא נמצא בגן הפנימי של עם ישראל, כמו שהיה לנו פעם שיצאנו מהבבל, ואם אנחנו נעבוד על זה, אנחנו בעצמנו, אנחנו בזה נוכל להראות דוגמה לכל האומות העולם, ואז רק אז ייפסק עלינו השנאה הזאת.
יש לנו בהחלט תרומה, אני לא בא ואומר. ההפך, אנחנו אור לגויים, אתה רואה את זה גם בנושא של טכנולוגיה, בנושא של הקיום האנושי, של העושר באלף, גם של העושר בעין, אנחנו תורמים לאנושות. אין מדינה קטנה בסדר גודל שלנו שתרמה כל כך הרבה ועוד תתרום. גם גשמי וגם חומרי.
אתה לא רואה בזה איזה בכל זאת...
גם רוחני.
איזה שורש פנימי של האומה ושל העולם, של המציאות, שזה במשך אלפי שנים מתרחש בהיסטוריה.
תראה, אני לא אוהב את התרומה הזאת כל כך, אני אגיד לך את האמת, אני חושב שאני...
לא, אבל שזה נובע ממשהו שזה קיים בטבע, בכל זאת הפרדוקס הזה הוא...
תראה, הרב לייטמן, דיברת על...
זה ללא שום קשר לדת.
אני אגיד לך למה אני לא מת על זה, לא אוהב את זה כל כך, כי ביהדות יש את הרעיון של תיקון עולם. עכשיו, לאן אתה לוקח תיקון העולם? אז
לאחדות.
אחדות זה משהו אחד, אבל יש כאלה שלקחו את תיקון עולם לכיוונים מסוכנים.
לא, 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 לא.
לקומוניזם ולסוציאליזם ולרעיונות אחרים, ולכן יש חשד כלפי העם היהודי בקרב אומות העולם. כי העם היהודי באירופה, למשל, עזר בהרבה מאוד מובנים לפורר את הלאומיות, את המשפחה, ולכן הצדיק אנטישמיות, וזה מרגיז אותי, כי אנחנו סובלים מזה. קומוניזם, סוציאליזם, רעיונות כאלה. ולכן נוצרה אנטישמיות. עכשיו אם אתה אומר התחברות, בבקשה, אבל להגדיר בדיוק מהו התיקון עולם, כי אפשר לקחת את זה לכיוונים שונים.
לא, אבל העם שלנו הוא נוסד בזה שזה קבוצות שונות מהבבל התחברו יחד, לפי הכלל ואהבת רעך כמוך, והצליחו איכשהו להתקיים בחיבור הזה הדדי.
הרב לייטמן, אתה דיברת על עולם חדש שאנחנו מגיעים אליו עכשיו.
אני חושב שלפי בכלל כל התהליך שאנחנו עוברים, הטבע, הוא נמשך לחיבור יותר ויותר ויותר, שבסופו של דבר יצטרכו אנשים להיות בקומוניקציה ביניהם יותר ויותר מתגברת, ולכן כל הבעיית העולם זה איך אנשים מוצאים ביניהם איזה קשר, למעלה מכל התנגשויות, הבדלים.
תראה, חיבור זה דבר גדול לומר, אנחנו בעצם היום מחוברים יותר מאי פעם, מעולם האנושות לא הייתה מחוברת ברמה של לדבר אחד עם השני ולהגיע אחד לשני בשבריר של שנייה, ואנחנו מרוחקים יותר מאי פעם, כי הקהילתיות יורדת, נכון. אנשים כבר לא יודעים לדבר אחד עם השני, כולם מסתכלים על המסך איך שבא להם, הם לא מסתכלים אחד על השני, אז יש פה תהליכים סותרים, ששניהם לא בריאים, החיבור יותר מדי וריחוק יותר מדי, לכן צריך למצוא איזה שהן גישות ביניים. הבדידות גוברת, אנשים בודדים, לא יודעים להתחבר במובנים גשמיים, פשוטים ביותר. אנחנו מגדלים צעירים, בני נוער, שיש להם בעיה אנושית להגיע אחד לשני. אז כך שהחיבור הטכנולוגי הוא גם יוצר הרבה מאוד בעיות בהתנהגות. ואני רואה את זה גם אצל הדור הצעיר, זאת אומרת, זאת בעיה. שהם יצטרכו להתמודד איתה עוד 20 שנה, וזה סוג של הפרעה.
אנחנו לא מרגישים חובה בכל זאת לחנך אותם לחיבור.
הם מחוברים יותר מאי פעם?
לא, אבל זה לא חיבור. זה ברור שאם אתה מסתכל על המסך, אתה לא מחובר, אתה דווקא מתנתק.
כולם וואטסאפ, וואטסאפ. אבל זאת אשליה של חיבור, אשליה טכנולוגית.
הבנה שאנחנו שייכים לגוף אחד, שבטבע אנחנו מחוברים, שיש בינינו חיבורים פנימיים, שאנחנו צריכים...
אתה מדבר על העם היהודי או על האנושות?
קודם כל העם היהודי, אבל בעצם בכל האנושות.
העם היהודי ממציא את עצמו מחדש בזכות מדינת ישראל. העם היהודי הדבר מאוד אמורפי. תבינו שבראשית המאה ה-20, בשנת 1900, חיו במדינה, בארץ ישראל, אולי אחוז מיהודי העולם. אנחנו מתקרבים לרוב יהודי בארץ ישראל, וזה אני מעריך ייקח עוד 3-4 שנים, אנחנו 47-48 אחוז, וזה עולה די מהיר, כי הילודה פה גבוהה, והילודה בחוץ נמוכה, ויש עלייה יפה למדינת ישראל. זאת אומרת, בפעם הראשונה אנחנו יכולים לומר, שמדינת ישראל שלנו היא השמש וכולם סביבה הלוויינים. עד לפני 10-20 שנה, יהדות ארצות הברית הייתה השמש, וגם אנחנו היינו סוג של לוויין שלה. ואני אומר, איך זכינו לראות דבר כזה, כאשר 2000 שנים של יהודים לא זכו. אז כל אחד מהצופים שלנו צריך לברך את עצמו שזכה בזה. עכשיו לגבי החיבור, מדינת ישראל היא כבר המגנט. זאת אומרת, אתם רואים ציבורים ובני נוער שנמשכים לפה. השאלה מה אנחנו עושים איתם כאן, אבל המגנט קיים.
תגיד לי בבקשה, איך אתה מסביר בכלל זכות הקיום של אומה הזאת במשך אלפי שנים? לפחות 3,500-4,000 שנה. איך, איזה יש הסבר מצד המדען כמוך לעניין הזה?
טוב, תראה, יש פה גישות שונות, יש את הגישה הדתית, יש גישות אחרות, אבל בסך הכל זה עם שיש לו את המסורת שלו, את הדת שלו, את התורה שלו, את הלכידות שלו, את הניסויים הפנימיים של עצמו, והוא הצליח. אבל אם לא הייתה מדינת ישראל עכשיו, בעצם לא היה נשאר הרבה מהעם היהודי. העם היהודי כשטוב לו, רע לו, וכשרע לו, טוב לו. ועכשיו טוב לו במערב, אתם רואים שהקהילות האלה הולכות ונכחדות. 70% נישואי תערובת, וברוסיה אפילו אולי יותר. כלומר, בעוד דור לא נשאר מזה כלום. אז אנחנו רואים פה דיפוזיה מאוד מעניינת, כאשר בעצם העם הזה בפעם הראשונה יש לו איום שהוא נעלם, קמה לו מדינת ישראל שמבצרת אותו מחדש. אז גם זה נכנס בזמן, בטיימינג הנכון מדינת ישראל.
אז השאלה המעניינת, הרב לייטמן, זה האם העם שלנו יכול להגיע לחיבור בלי אותו איום שדוקטור בחור מדבר עליו? אנחנו יכולים להגיע לאיזשהו חיבור?
זה להגיע לדרך האיום, אנחנו מגיעים בדרך יסורים.
נכון.
זה ברור, זה ככה. קיימת עוד דרך אחרת, אבל זה על ידי זה שאנחנו נעלה את החיבור יותר להשיג טוב במקום לברוח מהרע. כן? או מאחור המקל, או מקדימה סוכריה, בוא נגיד.
מה אומרת על זה חוכמת הקבלה?
לא, חוכמת הקבלה אומרת שאנחנו צריכים כן, להשתדל להביא את עצמנו לחיבור ללא כל מיני לחצים ובעיות קיצוניות, מי יודע עוד חס שלום מה יכול להיות. ודווקא להרגיש בזה, ואני, בכל זאת כמה שאני לומד, אני רואה ש... אנחנו כן צריכים לקחת בחשבון את האנטישמיות, שנאה הזאת כתוצאה של אלפי שנים וכתופעה שנמצאת בטבע ושסונים אותנו בצורה אינסטינקטיבית כל האומות העולם, אפילו שאלו שלא היו איתנו במגע, מפני שזה מושרש בתוך הטבע.
אבל היום יש מדינת ישראל והאנטישמיות יש לה תפקיד.
לא, אני לא מדבר על תוצאה.
לישראל בלי אנטישמיות.
אני לא מדבר על תוצאה מזה, אני מדבר על תופעה עצמה.
בהחלט, אבל יש לה גם פן חיובי. היום יש להם לאן ללכת.
כן, אבל מאיפה זה נובע?
זה בסדר, זה ברור, זה ברור. תראה, זה
נצרות. שזה חוק הטבע.
זה האסלאם, בהחלט. אבל היום
יש... לא, אפילו בלי אסלאם ונצרות. איזה קוריאה, איזה משהו, זה לא חשוב באיזה מקום. מרגישים... שנאה לישראל.
אבל בלי זה לא היו עולים. יהודים זה עם קשה. לא, אם אין מכה, לא יבינו.
אני אשאל אחרת את
השאלה של... אתה לא שונה היום בהרבה מובנים מהרבה מדינות אחרות.
אני אשאל אחרת. ישב פה עם הרב לייטמן גדול החוקרי האנטישמיות בעולם, פרופסור רוברט ויסטריך, וסיפר על כך שהאנטישמיות מתחילה עוד לפני 4,000 שנה, הוא מדבר על 3,500 שנה, הוא מדבר על... על אנטישמיות. אז אני רוצה לשאול אותך, דוקטור בחור, האם אתה חושב שאנטישמיות יש לה איזה שם, זה חוק טבע? נשאל את זה כך.
לא, זה לא חוק טבע, אבל היא פרחה מאוד בתקופת ראשית הנצרות, למשל. וזה שיח שהכנסייה הקתולית מקיימת אותו עכשיו, ועדיין לא הגיע אל העיקר שלו. מפני שהיהדות, או לפחות כך הנצרות ראתה אותה, זה עם שהוא קיבל סגולה אלוהית. והוא החיבור בין האלוהות ובאלוהות, לבין יתר האנושות. באה הכנסייה ואמרה לו, היהודים יכולים לחבור לכנסייה, אבל אנחנו, הכנסייה היא החיבור בין האנושות לבין יתר בין האלוהות לבין האנושות, וכולם יכולים להתחבר, כי העם היהודי זה עם אקסקלוסיבי, אי אפשר להתחבר. ומכאן שהשנאה ליהדות רק הלכה וגדלה, מפני שאם היהודים הם הקשר, אז אנחנו מיותרים. וההפך, אז חייבים לחסל את היהודים כלינקג' בין האנושות לבין האלוהות. הנושא הזה מאוד מטריד הכנסייה הקתולית, מפני שבמשך מאות שנים התפיסה הייתה שהיהודים כוללו, ולכן הכנסייה נכנסה במקומם, והכללה הייתה שהם התפזרו בכל העולם. וזה יוצר להם בעיה, כי אם היהודים חוזרים, ולא רק חוזרים לארצם שלהם, אלא גם לירושלים, ולמנהגים, ולפולחנים, אז מה זה אומר? שהם חזרו להיות הקשר בין היהדות לבין האנושות, ואם הם חזרו, מה זה אומר עלינו? אז היה, ב-2016 היה דיון מאוד מעניין בכנסייה, והם קיבלו החלטה היסטורית, שבה הם אומרים, אין יותר לעבוד על כך שהיהודים יתנצרו, אלא יש, היהודים הם קשר בין היהדות, בין האנושות לאלוהות, וגם הכנסייה היא קשר. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שינוי. זאת הסיבה שהכנסייה הקתולית קשה לה עד היום לקבל את מדינת ישראל כמדינה יהודית. היא קיבלה אותה כמדינה חילונית, לאומית, אבל לא בהקשר הדתי. אבל אנחנו רואים פה הליכה יותר ויותר בכיוון הזה. כי אם היהודים צדקו, והם הקשר, אז אנחנו מיותרים. זאת מחשבה מאוד קשה. ויש הרבה נוצרים קתולים שמתחילים להפנים, שפה יש בעיה אינהרנטית, שהיא לא הגיונית בנצרות הקתולית כולה.
נו,
לא,
ואיך זה ייפטר?
ואיך זה ייפטר? תראה, אז יש פה את האבנגליזם, ושזה אנטיטזה לקתוליות, אבל זה לא נפטר, יש להם בעיה. והבעיה הולכת וגוברת. עוד מילה אחת, לכן הם חייבים שאבו מאזן ייקח את ירושלים למשל, כדי שהיהודים לא יגיעו להר הבית וכדומה, כדי איכשהו קצת לצמצם את הבעיה, כי היא לא נוגעת רק לשנאת היהודים והגדרתם, אלא היא גם נוגעת להגדרתם שלהם כקתולים. אתה מבין? אז יש פה הרבה מאוד היבטים, ולא רק שנאת יהודים.
שאי אפשר לפתור אותם.
לא, אי אפשר.
מה אומרת חוכמת הקבלה באמת על ה...
הפרופסור אומר נכון, זה באמת בעיה שאי אפשר לפתור אותה, אין לה פתרון, ולצערנו זה לא כמו שאולי אנשים חשבו לפני 50 או 100 שנה שהדתות לאט לאט הן יורדות מבמת ההיסטורית, אבל זה לא נכון. הן קיימות ויהיו קיימות והן מתחזקות דווקא.
נכון, אבל מי שמתחזק זה האבנגליזם אגב, כן. שהוא חובר ליהודים. נכון שבאחרית הימים אז כל אחד מתפצל, אבל גם באחרית הימים של היהודים יש כל מיני דברים, כל אחד שאחרית הימים מגיע אנחנו נראה, אבל בינתיים לא. והתפיסה שלהם היא הפוכה מהקתוליות, זאת אומרת, בהגדרה הדתית היהודים חייבים לחזור לארץ ישראל, לבנות את בית המקדש, ורק אז אחרית הימים שלהם תגיע. בלי זה אין אחרית ימים. זאת אומרת, אנחנו רואים פה כיוונים שונים. הקתוליות הולכת ונעלמת, יורדת בעולם, יורדת באפריקה, יורדת באסיה, יורדת באירופה. לעומת זאת, האבנגליזם הולך ועולה, מזנק בדרום אמריקה, מזנק באפריקה. חלק מההתקרבות של מדינות אפריקה למדינת ישראל, זה בגלל זה. כי אתם רואים, מנהיגים, איפה שיש יותר מ-30-40% אבנגליסטים, זה כבר קרבה למדינת ישראל, וזה הולך ומתחזק. מה שיוצר בעיה מאוד קשה לקתוליות. לכן הם בחרו אפיפיור מדרום אמריקה, מארגנטינה, כדי שהוא ילהיב קצת, כי שם הם נסוגים. עוד תופעה מעניינת, האבנגליזם ממשיך לעלות גם בארצות הברית, לכן הוא כוח. רומני היה מורמוני, אז הם לא תמכו בו לפני 4 שנים. כאן, טראמפ גייס אותם, כי הסגן שלו, גם הוא קתולי, אבל הוא זכה לתמיכת האבנגליזם, וקיבלו, הוא חבר באבנגליון, אבל למרות שהוא קתולי, זה דבר מאוד מוזר, אבל זה קורה. פנס. אז קיבל את הנשיאות, והוא חייב להם, גם בנושא ירושלים, יותר משהו חייב ליהודים.
אתה חושב, בגלל זה הוא דוחף את ה...
ודאי, איזו שאלה. גם בגלל ביתו, וגם בגלל ההקשרים היהודים שמלווים אותו, אבל גם זה, ודאי, הם הצביעו לו בהמוניהם, בבחירות האחרונות. והוא יודע בדיוק מה הם רוצים.
זאת אומרת, שחייב להם ממש.
חייב מאוד. אחרת לא יבחר שוב. זה עניין דתי. עבור האבנגליסטים, דתי. Mm-hmm. כלומר, תקוותיהם הדתיות לא יקרו אם עם ישראל לא יחזור, ולכן הם גם תורמים לזה, בתמיכה, בארגונים שונים, בלי להיכנס לפרטים, להביא לפה עוד יהודים. זה מאוד מרגיז אותי שהיהודים לא עולים. עולים, בסדר, יש לנו 25,000-27,000 בשנה, זה יפה, פעם זה היה 15,000-12,000, אבל עדיין יכלו לעשות הרבה יותר, ואני משתדל לעשות גם אני באתר שלי, ומעודד, וחיבורים כאלה. יש לנו פה מדינה, קוראים פה דברים שמימיים. אתם לא רואים אותם?
אנחנו רואים.
הרב לייטמן,
דווקא אנחנו, אתה לא מכיר את הפעילות שלנו.
טוב מאוד.
הרב לייטמן, אני רוצה לשאול אותך, ואתה הזכרת את שיטת החיבור. דיברת על כך שיש שיטת החיבור, וראינו שבאמת בעולם ארגונים...
אנחנו סוברים שרק על ידי חיבור בינינו, אנחנו נהיה באמת לא רק אור לגויים, אלא גם כן אור ליהודים. שאז הם הבינו שיש שם כאן חום ועם, שיש כאן איכות ולא מריבות, שהכוח הזה הפנימי שבטבע, שאנחנו נוכל לחמם את עצמנו, וזה יהיה מורגש בכל דבר, אפילו בפוליטיקה, אמנם ששם צריכים להיות חלוקי דעות, אבל זה בכל זאת, זה יהיה על פני המשהו המשותף. אם אנחנו נגיע לזה, אנחנו בוודאי שנמשוך כל תשומת לב של היהודים לכאן, אחרת ודאי שלא רוצים. אני אומר לך, אנחנו נמצאים ב-60-70 מדינות, כמה יש לנו סניפים.
כן.
ואנחנו עובדים שם עם כל האוכלוסייה, ובמיוחד ביהודים נגיד, ולא יהודים. יש כאן גם, לנו גם לזה וגם לזה עבודה. ויהודים לא ששים לבוא לכאן, מפני שהם לא מרגישים כאן שיש להם משהו שמושך. אין חום, אין חיבור, אין כלום, אז באים, נותנים לך איזה, מה שמגיע לך מסוכנות, אני יודע שם משרד הקליטה, ולא מורגש בעולם שיש כאן עם אחד. עדיין יש סכסוכים בין אלו לאלו ואלו, ועדיין זה...
אתה חושב שהפתרון לבעיות...
יש לנו כנס בעוד...
חודש וחצי.
חודש וחצי. כן. אני מזמין אתכם מכל הלב, כל עם בכלל.
תודה.
שם יש בסביבות 8,000 איש, בכנס אחד. זה קוראים לזה, נו...
גני התערוכה.
גני התערוכה, כן. כ-20-30% באים מחול. אף פעם לישראל לא באים ככה, מטוסים שלמים. זה פעם בשנה.
מפציר בכם לעודד אותם לעלות לכאן. כי יש לנו עדיין באמת פה... קולקטיב יהודי, זה אין בשום מקום אחר.
נכון.
זה דבר גדול שלא היה 2,000 שנה.
אבל אנחנו רואים עכשיו...
אנחנו רוצים לחזק אותו.
שבאמת בתוך העם שלנו יש הרבה דיבור על השסע הפנימי.
אין שום שסע. לא, אני לא מקבל את זה.
אתה לא מאמין לזה?
ואני אוכיח לכם את זה בשני דברים. קודם כל, זה קורה בכל מדינות העולם. היום, ארצות הברית, נקרעת... הבחירה שלו, דונלד טראמפ, היא אימה ל-50%. אימה, אני לא מגזים.
כן.
ל-50%, ושמחה עצומה לחצי השני, ויכול להיות שבעוד הרבה שנים, עוד פעם זה יתהפך, כי זה כמו גלגל. פעם הם למעלה, פעם הם למטה, ושם למעלה. שזה נורא ביום.
אבל...
תראו את אירופה. אירופה, לסוף מלחמת אזרחים, אתם רואים את הבחירות. לדבר עלינו כעל מדינה שרק בה יש את הקרעים האלה, שם המצב הרבה יותר גרוע.
נכון,
זה
אבל
דבר אחד.
יש הבדל גדול.
דבר שני, עוד מילה אחת, התקשורת פה חיה מהשסעים האלה. אם לא יש שסעים, מי יקרא אותה בכלל? Bad news זה good news, good news זה bad news. ולכן הם מגזימים בזה. נושא של מזרחיים, ספרדים, אתם רואים, עיתון הארץ מנפח את זה. מה נשאר כבר? אתם רואים את החיבורים שכבר כולם מתחתים עם כולם. לגבי יהודים וערבים, מסתדרים יפה מאוד, רק למעלה. אלה שם מתפרנסים מהמתחים והסכסוכים, אבל אני רואה את זה ביום יום, מסתדרים יפה מאוד. נשים, גברים, על מה מדברים? איזה שסעים כבר? דתיים, חילוניים, דווקא פה יותר ויותר דתיים מתקרבים ללאומיות, חילוניות, ולאומיים וחילוניים מתקרבים יותר לדת. זאת אומרת, במקום כיתוב, יש לנו פה חיבורים, גם החרדים, אתה רואה את זה במכללות, ואני רואה את זה, ואני מבקר את הקהילה הזאת, ואני מאוד אוהב אותה, והם אוהבים אותי, כי אני בעצמי מחבר כל הזמן בין הדברים הללו, ואני נפגש, באתר שלי יש גם כמה אדמו"רים מהגדולים ביותר בעולם היהדות שהם קוראים, ואני מקיים איתם שיחות, לא לפרסום, אני גם לא אגיד שמות לעולם. אגב, היה אדמו"ר אחד מאוד גדול, והוא קרא לי, ודיברנו הרבה זמן, הרבה נושאים, ואז הוא אמר לי, אני אמרתי לו, תגיד, מותר לכם לקרוא באינטרנט? אתה יודע מה הוא אמר? לי מותר, לחסידים אסור. בסדר, 100%. אבל יש חיבורים, זאת אומרת, לבוא ולהגיד, זה כן קורה. אנחנו כן מתחברים. אבל אנחנו אומה שבאה מ-180 מדינות. זה לא יכול לקרות באבחה אחת. אבל זה מתרחש. והדור שנולד היום, של ילדים שלנו, הם כבר לא כך אכפת להם אפילו מה היה, וזה לא מעניין אותם. ואני אוהב את התמימות והבורות הזאת, כי הם לא צריכים להמיס על עצמם את חטאי ההורים, ואת השסעים של ההורים, זה לא מעניין. אתם נולדתם, גם אני נולדתי פה, אבל הם נקיים, יש להם כבר את החברים שלהם, ואת העולם הישראלי שלהם, גם לי יש עולם ישראלי. אבל אנחנו עוד, ההורים שלנו מאגרים, וראינו את הדברים. הם כבר נולדים להורים שנולדו בישראל, ואולי גם סבים שנולדו בישראל. אנחנו אומה בריאה. אני רואה את האנשים בהרצאות, יש הרבה חום, ויש הרבה מאוד, השסעים האלה שמדברים עליו בתקשורת, זה בשביל להתפרנס. העם הרבה יותר בריא ממנהיגיו, או מאיך שמציירים אותו. כך אני רואה את הדברים.
אנחנו העם, שאנחנו לא קמנו כמו אומה אחרת, מפינה ביולוגית. אנחנו לא באנו מאיזה הורים, שהתפתח איזה כפר והגיע לזה. אנחנו מבבל, איך שאברהם אסף אותם, ועשה מהם איזושהי קבוצה כזאת, רב גוונית, שרק מחיבור ביניהם, שהם הלכו להתחבר, ואהבת רק כמוך כביכול, כן? רק מזה אנחנו נעשינו קבוצה ואומה. ולכן אם אין בנו קשר, אני לא מדבר על דת בכלל, הקשר הפנימי שהוא מחבר בינינו, אנחנו מתפוררים, מתפזרים.
אני לא חושב כך, לא. אנחנו לא מתפוררים ולא מתפזרים, עוד מעט יש פה 7 מיליון יהודים במדינת ישראל, מעולם, בתולדות העם היהודי לא חיו פה 7 מיליון יהודים, מעולם. ההפך זה רק הולך וגדל, ואנחנו נזכה גם לראות 10 מיליון יהודים, צריך לעבוד על זה, ואם לכבוד הרב יש יכולת בנושא הזה, צריך לעודד את זה, כי זאת, המדינה היא חזקה יותר מכל מרכיביה. והיא מחברת פה חיבורים שמעולם לא היו בתולדות העם היהודי, גם לא לפני הגולה, לפני כ-2000 שנים.
בזכות מה, אם אתה כל כך חילוני, אני לא יודע איך להגיד, שלא לפי שום העקרונות שלנו, אנחנו לא דתיים בזה.
אני לא אמרתי שחילוניות, לא. יש פה מסגרת שהיא מחברת. עכשיו, יש כאלה שהכניסו דת.
המסגרת הלאומית.
בהחלט, אנחנו ביחד, אנחנו קולקטיב. הילדים שלנו גדלים ביחד, מתחתנים ביחד.
אתה אמרת בעצמך שאם לא היה איום קיצון, אז לא היינו כאן יכולים להחזיק בכלל איזה חיבור מינימלי.
נכון, אבל אמרתי שזה ייקח 100 שנה. כלומר, לא סיימנו את התהליך. עוד 30 שנה התהליך יושלם. כאשר בעצם אתה תראה את הרוב המוחלט כבר ילידי ישראל, עם הוואי ישראלי. אנחנו יוצרים פה דבר שאף אומה בתולדות האנושות לא עשתה.
זה נכון.
למשל, גם העברית שאנחנו מדברים בה, זאת שפה שבשלב מסוים הפסיקו לכתוב אותה. היא לא מתה אף פעם. הפסיקו לדבר אותה, כתבו אותה, קראו אותה בטקסטים דתיים ולא דתיים, לא רק דתיים, אבל הפסיקו לדבר אותה. ואנחנו פתאום חזרנו אליה.
על ידי מה יושלם התהליך הזה שאתה מדבר עליו?
ואנחנו יכולים לקרוא את התנך ולהבין אותו. אנגלי שרוצה לקרוא את שייקספיר לא יבין מה כתוב. וזה לא היה לפני 2000 שנה. היה בא לפה עברי קדום מלפני 2300 שנה וישב באולפנינו כאן, הוא יבין אותנו, אנחנו נבין אותו. אמנם יהיה קצת קשה, אבל אנחנו נבין אותו. אין דברים כאלה, זה פשוט לא יאומן.
מה השיבה? מה היה שבא? יש תופעה היסטורית.
כנראה אנחנו אומה. והיינו אומה. כלומר, יש לנו משהו שמלכד אותנו.
מה?
בפנים. משהו שבפנים, שהוא יכול להיות דת, הוא יכול להיות מורשת, הוא יכול להיות תרבות, הוא יכול להיות הרבה מאוד דברים, זה לא דבר אחד, אבל זה כן מחבר. ואתם רואים כמיהה, כל יהודי יש לו משהו על ישראל, לפעמים השנאה מעידה דווקא על ההפך, כשאוהבים יותר מדי גם שונאים, זה אכפתיות.
תגיד לי בבקשה.
זה כוח עצום, אנחנו יכולים להשתמש בו.
אבל בכל זאת אתה חושב שיהיה לנו תמיד אפשרות להתמודד עם אלו ששונאים אותנו מסביב, ואפילו לא מסביב, מאירופה, מאמריקה,
כן,
מכל העולם.
אני צופה סגסוג עצום פה, אני רואה סגסוג עצום. תראו, דיברנו על המצודה, כבר מקיאוולי אמרנו, מצודה זה לא דבר טוב, אנחנו לא מצודה, אנחנו מחוברים לעם היהודי, אנחנו מחוברים למדינות העולם, מתחברים למזרח, מתחברים לכוחות החדשים, גם באירופה, גם במזרח, גם בארצות הברית, כן, אז מה, אנחנו אומרים להיכנס למראה שחורה, ההפך, גברים מטבעם, כשהם מפוטרים, קורא להם משהו, הם אפקט המערה, הם נכנסים למערה, ותרחמו עליי, רחמו נס, והאישה באה, לא רוצה לראות אף אחד, הוא יושב מול הטלוויזיה, הוא כועס על כל... זה האינסטינקט אומר לעשות, ההפך צריך לעשות, בדיוק ההפך. נסגרה דלת אחת, תפתח ארבע דלתות אחרות. תראו את ארמון ורסאי, הוא בנוי חדר שמוביל לחדר, שמוביל לחדרים, שמוביל לעוד דלתות, שמוביל לעוד דלתות, אין לזה סוף. כך צריך לעשות. זאת ההתחברות האמיתית, גם ליהדות, גם לגורמים אחרים, כל הזמן לחפש עוד קהלים, כל הזמן להיפתח, ואנחנו מגיעים להישגים.
אתה, הרב לייטמן, צופה לנו טוב לתקופה הקרובה?
לא לתקופה הקרובה, אבל בעצם אצלי זה, אני בטוח שיש תפקיד לעם ישראל בזה, וזה נובע מכל ההיסטוריה, וגם כן מהיום שכולם רוצים לאכול אותנו. אנחנו צריכים לקיים את התפקיד שלנו בחיים, בעולם הזה, שאנחנו צריכים להראות לעולם שיטת החיבור. זה קיים רק אצלנו, אף אומה לא התחברה לפי שיטת החיבור, שאברהם קבע כיסוד האומה, ואהבת רעך כמוך, ולזה צריכים להגיע, וכל הטבע, בסופו של דבר, באבולוציה שלו, הוא נובע, הוא בהתפתחות לכיוון זה, לחיבור השלם.
אז לפי שיטת החיבור בעצם לא צריך את מדינת ישראל, אפשר לעשות זה גם מניו יורק.
לא, זה צריך להיות.
למה?
כי זה צריך להיות גם כן כענב ושורש. אנחנו לא יכולים להתחבר במדגסקר או באוגנדה. לא, זה חייב להיות בכל זאת השורש הפנימי.
מצוין.
כמו שאברהם הביא אותנו מבבל לכאן, גם עכשיו אנחנו באים. אבל חסרה לנו אותה שיטת החיבור, מעל האגו פרטי של כל אחד ואחד, שאנחנו נעלה את החיבור ההדדי, הלאומי. וזה, אני מבין שזה נשמע טוב ונשמע
מדי גבוה. לא, לא, לא גבוה. אני בעד כל משהו של ערבות הדדית, של התחברות, של ברית. אתה קורא את בריתות עם גורמים באמצעות הדבר הזה. זה דבר ודאי שהוא חיובי, אין שום ספק בזה. אבל אנחנו אומה בין האומות, דבר שלא היה. יש לזה השלכות תנכיות, מקראיות,
על ידי זה שאנחנו,
סטוריות.
אז דווקא על ידי זה שאנחנו נתחיל להתחבר, אנחנו נראה לכולם שאפשר להתחבר, שאפשר להיות בחיבור גם בכל העולם. גם בין העמים.
אדרבה, אני בעד. כל דבר כזה הוא מבורך. יש לנו המון מה לעשות, זה ברור.
וזה שיטת הקבלה היא לא שייכת לדת. היא מדברת רק על החיבור בין בני אדם. אבל קודם, העם ישראל חייב לעשות את זה, ולכן יש שנאה פנימית באומות העולם, כי אנחנו כביכול עוצרים את החיבור בין כל העמים, כי הם תלויים בזה שאנחנו נעשה את זה. ואחרי שאנחנו ניישם את זה, אז זה אפשר שיתקיימו.
אבל השיטה היא גם עלולה להיות בעייתית, כי אם אנחנו עוצרים את הטוב של העולם,
כן,
אז הוא חס עלינו.
אז זה מה שיש, כן. במשך כל ההיסטוריה. זה בדיוק מה שיש.
אבל זה לעולם לא יקרה, שאנחנו נתאחד באופן מלא. אז בעצם הגישה הזאת, למה? היא יוצרת לנו בעיה, היא לא פותרת לנו.
למה לא בעיה?
יהודים זה עם בעייתי, שני יהודים, 10 דעות, אתה לא יודע את זה.
בגלל זה.
בגלל שהם דעתנים, ושהם חכמים, ושהם יוצרים, הם לא אנשים פשוטים, שאתה בא, לוקח אותם, וזהו, יאללה, כולם עדר, וגמרנו. כל אחד הוא שווה.
לכן, אם אנחנו נעשה את זה, יהיה כוח לכל העולם, ללכת אחרינו. ואז ייפסק, רק אז ייפסק, תיפסק השנאה, ויהיה חיבור.
הלוואי. אדרבה.
נהדר, לי נראה סיכום נהדר.
לא, 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 לא שיקום. אני רוצה, אנחנו לא דיברנו על 2017.
אוקיי, אז 2017, אז בואו,
וזה הייתי מאוד רוצה לשמוע.
אז בואו נשמע תחזית.
מה תחזית? ככה,
לשנה הקרובה.
אם לחלק לפרוסות את השנה הקרובה, מה כבודו צופה?
יוצרות, כן, מפני שכולם רוצים מורשת. אגב, הכללה היא ברכה. מדוע? מפני ש אלה שרוצים עכשיו מורשת פשוט לא יהיו כבר ב-2017.
כן.
לא יהיו, המשטרים בצרפת, בגרמניה, באוסטריה, בהולנד, ישתנו. ולכן הם מדברים על ישראל, אבל הם מתכוונים לעצמם. כי מה הם יגידו? המצב הכלכלי גרוע באירופה. הבעיות עם המאגרים לא נפטרו. הטרור הולך וגדל. אז מה הם יגידו? פתרנו את בעיית המזרח התיכון. לנו הם קוראים המזרח התיכון, כאילו אנחנו פה כל מה, שזה אנחנו. אז אלה הימים האלה, אבל אחר כך הגורמים האלה הלכו ויעלמו, אירופה תהפך להיות החברה הכי טובה שלנו. בדיעבד, בסופו של דבר זה מה שיהיה. משטרים השתנו, בהולנד יעלה ראש ממשלה חירט וילדרס, ואומנם זה יהיה לו קשה, כי אף אחד לא רוצה לעשות אותו קואליציה, אבל הוא היה מפלגה הגדולה.
אתה צופה לכיוון הנאצים או לכיוון...
לא, מה פתאום נאצים? אלה, אלה ידידי ישראל הכי גדולים. מה פתאום נאצים? הם לא נאצים, זה התעמולה פה. הייתי באיזה אולפן טלוויזיה, והמראיינת אמרה לי, הימין החדש בארצות הברית זה נאצים. אמרתי לה, על מה את מדברת? אז היה איזה משהו תיאטרלי שבכלל לא יודע מי עשה את זה, אבל אלה ידידי ישראל הכי גדולים, ברייטברד, סטיב בנון, שהוא היועץ האידיאולוגי כן, של טראמפ.
אבל לא, אני מדבר על אירופה.
אירופה, תשמע, בגלל הנושא המוסלמי, תתחבר אלינו, והמוסלמים לא הולכים להיעלם. אז אנחנו נראה את המגמות האלה בצרפת, ובהולנד, ובאוסטריה, וגרמניה, ולכן אירופה תתחבר אלינו. אז בסופו של דבר, אנחנו נראה שם דברים טובים. אבל אירופה תלך לגורל שלה, והגורל שלה הוא לא טוב. אז אני, ככל שאני רואה מסביב, אנחנו נכנסים לתקופות טובות למדינת ישראל. המזרח התיכון ימשיך להיחרב. זה גורלו.
ורוסיה ומזרח התיכון יחד לא יעשו איזה איום נגדנו יחד עם איראן.
לא. רוסיה לא הולכת עם איראן. בניגוד למה שחושבים. רוסיה בלמה את בשאר אל אסד עכשיו, ולא נותנת לו להתקדם מעבר לזה יחד עם טורקיה, ולכן הוא הולך לאיראן. אבל בלי רוסיה... שזה השמיים והפצצות, אין לו עתיד. אבל בלי איראן, שזה השליטה בקרקע, אין לו עתיד. אז הוא צריך לבחור בין אבא לבין אמא. אז הוא הולך עם אבא, שזה איראן, ולא עם אמא רוסיה. וזה יוצר לו בעיה. איראן, יש לה את הבעיות שלה עם רוסיה. רוסיה באה לשמור על בשאר, על נמל הימי שלה, בתרטוס, חמיימים שם, חמיימים, ולא מעבר לזה. היא לא באה להחזיר את בשאר לשלוט, זה גם בלתי אפשרי. שמיליון שניים אלווים ישלטו ב-17 מיליון סונים שנשארו בסוריה. 6-7 מיליון כבר עזבו. אבל לא הגיוני. ולכן אין לזה פתרון. המצב יונצח. בשאר נבלם. וגם האיראנים נבלמו. עכשיו באים הרוסים לאיראנים ואומרים להם, תוציאו את חיזבאללה. מה אומרים האיראנים? אנחנו 6 שנים פה משקיעים מיליארדים. והקרבנו אלפי חיילים של חיזבאללה ושלנו ובשביל שנוציא אותם, לא יהיה. כלומר, אתם רואים את המתח. אני מעריך שטראמפ ילך עם רוסיה ועם טורקיה, ייצרו אזורים אסורים בטיסה בסוריה, כדי שהרוסים ובשאר, אבל בשאר פה בעיקר, לא יפציץ, מה שעושה סטגנציה בסוריה, ואין פתרון. אין פתרון, אין אפשרות לפתור את הדבר הזה. לגבי עיראק, גם אם יגמרו את דאש וזה לא נראה, תתחיל שם מלחמת העולם, הטורקים, הקורדים, הסונים, השיעים, לא הולך להיגמר.
לא, העיקר זה איראן. בשבילנו זה, אני חושב.
איראן, מדינה חלשה. לא צריך להאמין למה שרואים. מלאה עמים, דתות, תרבויות, שבטים, שיש להם רק דבר אחד משותף, שפעם הם שנאו אותנו. אבל הם כבר לא מתעסקים איתנו. ולכן המדינה הזאת גם בסופו של דבר תתפורר. היא לא יכולה להחזיק מעמד עוד
הרבה. הם מזינים את חיזבאללה.
כן, נכון.
זאת הבעיה שלנו.
גם זאת הבעיה שלנו, אבל... אני לא רואה את חיזבאללה מתעסק איתנו, יש לו בעיות הרבה יותר גדולות, בגלל המזרח התיכון שהתפורר, הוא יודע שהסונים, אם יגיעו ללבנון, ישחטו את כל השיעים. היום במובן מסוים, אנחנו שומרים על חיזבאללה, והוא שומר עלינו. לא מכניס לא סלפים ולא ג'יהאד ולא סונים לדרום לבנון. לא רואה בעיה גדולה פה בעניין הזה. המצב שלנו טוב מאוד, הרבה יותר טוב, מפני שחורבנם, אנחנו לא יזמנו את זה ואין לנו שליטה על זה, אבל חורבנם, הוא תקומתנו. ותקומתנו הוא חורבנם. מפני שכל הזמן הם התעסקו בנו, ברגע שלא מתעסקים איתנו, הם נחרבים.
אחד השינויים הגדולים שקורים בעולם שלנו, השינוי הכלכלי, המעבר לרובוטיזציה וכולי, ראינו, דרך אגב, לא דיברנו, כשדיברתם על ארצות הברית, לא הזכרתם את הגירעון העצום שארצות הברית
נמצאת בו.
20 טריליון. כן,
שזה... הוא הגיע ל-20 טריליון.
אני לא חושב שמישהו עומד לפרוע את זה.
אף אחד לא עומד לפרוע את זה, אתה אומר. אבל אנחנו עומדים בפני כלכלה חדשה, נכון, הרב לייטמן, בעצם? אנחנו עומדים בפני עולם שהולך לסוג של כלכלה חדשה.
זה גם כן מעניין מה כבודו חושב. אם אנחנו הולכים באמת, כמו שעכשיו, כבר רובוטיזציה, כן? אבטלה גדולה, שזה טבעית, כן? וכו' וכו'. ובכל זאת יש שכר הכרחי שכל אחד צריך לקבל כדי להתקיים, אז מה יקרה עם כל העולם שקיים בתן וכך, לפי העבודה, לפי המקצוע, לפי כל הדברים האלה?
חורבן.
חורבן.
כן, אסון. כן. זה אחת הסיבות שדונלד טראמפ עלה, והתופעה הזאת רק תלכת. הרי, היום קראתי...
הוא לא יכול לעצור את זה?
תראה, יש פחד. היום קראתי באחד האתרים שהמכונית האוטונומית של גוגל מתחילה לעלות לכבישים, כלומר, אין נהגים.
כן.
אז מה יעשו הנהגים? כלומר, ממה הם יתפרנסו? ואומרים שיש עכשיו מקצועות בבתי חרושת והכל רובוטים. אז מה יעשו אנשים הפשוטים? אז מה, נמחוק אותם? יש פחד עצום. כלומר, הגלובליזציה הועילה מאוד לחלק לא גדול, והשאירה, אני הייתי אומר, לפחות 60% במחירת חיסול. הם מפחדים.
נכון.
יש פחד.
זה לא חשוב מה שהם מפחדים. מה?
אבל הם מצביעים.
מה הממשלות יעשו עם אותם האנשים?
זאת בעיה. יש ממשל בסדר.
בעיה ברור, מה יעשו?
אין להם מה לעשות. ולכן זה יגרום מרד ברחובות. קחו למשל את ספרד. בספרד, אבטלת הצעירים עד גיל 30 היא כמעט 40-50%. כלומר, בספרד ומדינות נוספות, יהיו אנשים שלא יעבדו לעולם. כל חייהם הם לא יעבדו.
נכון.
עכשיו, מה הם יעשו? הם מרגישים לוזרים, הם מרגישים אומללים. הם שונאים את כל העולם, הם הלכו ומפוצצו את כל העולם. זאת אומרת, בדרך.
יורשה לי לשאול על התקשורת הישראלית. יצאו לאחרונה כמה סיפורים על הקשר בין נתניהו לנוני מוזס, ידיעות אחרונות והממשלה. התקשורת הישראלית נראית בנקודת שפל, בהחלט. גדולה מאוד.
התקשורת הישראלית בעשורים האחרונים מדווחת על מה שלא קורה, ועל מה שקורה היא לא מדווחת. ולכן הציבור מתוסכל והציבור מודאג ולחוץ, כי כל יום נותנים סדר יום מדומיין, סדר יום פרוגרסיבי, כפי שהם רוצים לראות את הדברים.
נכון.
כי מי שרואה את התקשורת הישראלית בטוח שבעולם הכל בכיף, כיף, 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 הכל נגמר, סוריה, הכל בסדר, שלום, עיראק, הכל 100%, רק אנחנו הבעיה. כדי להציג את המרכזיות של הסכסוך שלנו, הם חיים מזה. אבל אני, כשהקמתי את האתר לפני 10 שנים, המטרה שלי הייתה להיות פשוט הנגטיב. מה שאתם לא מראים, אני אראה. זה לא אומר שמה שאני מראה הוא הכוליות ובלעדיות, אבל אני תורם, וזה מה שרציתי להראות, עוד דברים נוספים, שאנשים ידעו מה קורה באמת. ואכן זה תפס. לגבי השבר של התקשורת הישראלית, זה לא מפתיע אותי. אני כתבתי כבר לפני כמעט 10 שנים, שמבחינתי התקשורת הזאת מתה, ואפילו שמתי תפילת השכבה שם, מפני שכל האובייקטיביות, כל התפיסה הרחבה, היא נעלמה, זה הפך להיות סקטוריאלי, קנטונים, גילדות, שזה עצוב ביותר. למזלנו, יש היום את פייסבוק, את הרשתות החברתיות, את האינטרנט, שמאפשר לאנשים כמוכם לסגסג, לאנשים כמוני להצליח, כי היום אדם יכול להחזיק בידו כוח שהפעם שמור רק למדינה, וזה הרשתות החברתיות, אם ידע לעבוד נכון, יגיע גם למיליונים. וזה המדינה לא נתנה פעם, והיום יש לנו את זה. כלומר, עם כל אגב, הפוליטיקלי קורקט מאוד מודאגים, כי הם קוראים לזה false news, כאילו ידיעות שקר. לא, אנחנו לא ידיעות שקר, הם ידיעות השקר. מי אמר שמישהו שקר? מי קבע שזה שקר? כי העיתונות הישנה מאוד מודאגת מהעיתונות החדשה שקוברת אותה. אז הם אומרים, זה שקר. כן, אנחנו חוזים בתהליכים מופלאים ומדהימים שאי אפשר היה לצפות אותם. חורבן מדינות ערב, היעלמות הגבולות, השינוי הדמוגרפי של אירופה, הצורך של היהודים להבין שמקומם פה והם יבואו יותר ויותר, ועדיין יש אנשים כמו אובמה או קרי שאומרים שאנחנו הבעיה, שזה פשוט לא יאומן, אבל הם מתרסקים על קיר המציאות.
אופטימיות שלך זה ממש.
למה אתם לא רואים את הדברים? אני לא רואה את החורבן של מדינות ערב, אני לא רואה את האיסלאמיזציה של אירופה, אנחנו לא רואים את מחיקת הגבולות,
אנחנו לא רואים את זה,
אנחנו לא רואים את הצורך שלהם להתקרב אלינו עם סין, יפן, הודו. הרי גם קרה פה עוד דבר, זה הנושא של האנרגיה. האמריקאים 30 שנה עבדו על פיתוח למצוא עוד מקורות נפט וגז, מצאו זה הפרקינג, הקידוח ההידראולי, כתוצאה מכך ב-2015, מחירים צנחו מ-130 דולר לחבית, ל-50-55 דולר, זה המחיר עכשיו, עם העלייה המלאכותית שהם עשו באופק, אפילו ירד יותר עד ל-40 דולר. לא יעלה יותר מ-55, כי אז הפרקינג מתחיל להרוויח, אז המחירים שוב יורדים. והנה גם ישראל יש לה אנרגיה, ואנחנו יכולים פה למכור גז בטריליון שקלים. טריליון זה 1,000 מיליארד שקל, זאת אומרת, סכומים עצומים. וזה גם יוצר לנו בריתות. חבל שזה כבר לא... גורמים בעייתיים פה בישראל, עצרו את זה במשך 6 שנים, אני מקווה שזה עכשיו ישתחרר. כלומר, גם הכוח של הפטרו-דולרים יורד. ולכן סין באה אלינו, יפן, הודו, קוריאה, פיליפינים, אלה מדינות שלא נגעו בנו אפילו עם הקל, כי הם פחדו מהנפט של הערבים, אבל הם לא מפחדים היום. כי היום זה עניין של חדשנות. ואז הם באים אלינו, כי אנחנו מוח של חדשנות. כל הדברים הללו לא נצפו. וגם זה משחק לטובתנו. צריך ללכת עם הגישות החיוביות הללו ולהעמיק אותן. אנחנו צריכים פה עוד 500,000 יהודים, אנחנו צריכים עוד שווקים שיפתחו לנו במזרח, ואנחנו צריכים עוד מדינות שיתמכו בנו ברמה הבינלאומית, ואנחנו עושים את זה, וגם אפשר להמשיך ולעשות את זה, ואני חושב שיש פה סיכויים טובים שגם, אני לא אומר שאין מכשולים, הרי כל כוח יוצר כוח נגדי, וברור שרואים שאנחנו מצליחים, אז מיד ינסו, אבל גם הכוחות האלה שעכשיו נחמים נגדנו, הם כוחות של העבר. ב-2017 הם לא יהיו. המשטר בצרפת ישתנה, המשטר בגרמניה ישתנה, המשטר בהולנד ישתנה, האיחוד האירופי, אתם לא רואים את זה? אז זה כל כך ברור. זה הולך לקראת התהליכים הללו. בגלל זה הם מודאגים.
שנאה אלינו לא ייפסק. התביעה אלינו שאנחנו גורמים רע בכל העולם, היא לא תיעלם. ועוד יותר ויותר יהיה ברור שאנחנו נמצאים במרכז הבעייתי של כל העולם. אנחנו נראה את זה במשך 2017. לצערנו, לא שאני שמח להגיד את זה. כי באמת... עם ישראל מיועד להראות לכולם שיטת החיבור שהעולם כל כך זקוק בו, והוא לא עושה את זה.
אז עם שיטת החיבור אנחנו נפתור את בעיית המזרח התיכון, נכון?
כל העולם.
את כל העולם?
את כל העולם.
איך נפתור את זה, את בעיית כל
דוגמה,
העולם?
דוגמה, להיות אור לגויים. דוגמה.
והסונים והשיעים, זה מעניין אותם, אתה חושב?
זה יעבוד, זה יעבוד מכוחות הטבע, אחרת זה לא ייפטר.
זאת אומרת, אתה יוצר פה זיקה שהיא בעייתית מאוד מבחינתי. ששוב, אנחנו בעצם, כל העושר באלף של העולם תלוי בנו.
כן.
ואם הוא לא מאושר, אז אנחנו אשמים.
כן.
אז זה רע מאוד.
מה לעשות?
זה רע מאוד.
אבל אם זה מושרש בטבע, מה נעשה?
והגישה שלי אומרת ההפך, אנחנו שוליים לכל העולם. כי הדברים האלה לא קשורים בנו בכלל, ואנחנו גם לא רוצים להיות קשורים בהם.
אם נראה את ההיסטוריה...
אז הגישה שלך היא בעצם מעודדת אנטישמיות.
כן, נכון.
זה רע.
עוד יותר מזה, אנחנו יוצרים את האנטישמיות.
אבל לפי הגישה שלי, האנטישמיות תעודד עלייה. טוב, אז בסדר, קיבלתי את זה.
באיזשהו מקום.
בגדול זה חזר אליי, זה בסדר. אוקיי, אז אני בסדר עם זה. אין בעיה.
תודה לך.
תודה רבה לכם. תודה רבה.
תכיר יותר את הארגון שלנו.
אני בהחלט
אקרא יותר. אתה מוזמן. דרך אגב, אני לא יודע איפה אתה עושה כל הקליפים שלך, או כל מיני דברים. אתה יכול לבוא ולהצטלם חינם. הכיוון שלך הוא מאוד קרוב לנו.
תודה רבה.
ומכבדים אותך מאוד.
גם אני אתכם, תודה רבה.
אני אמרתי לאשתי...
תודה על ההזדמנות.
שיש לי היום שיחה עם... גיא בכור הזה, הוא...
תודה רבה. דוקטור גיא בכור, מזרחן, עורך אתר האינטרנט ג'י פלנט.
תודה רבה, תודה.
תודה
רבה.
תודה.
שינים קבלה